ברוכים הבאים ל-The Sweep.
שלום, 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 ברוכים הבאים לעוד פרק של The Sweep, המשך מהפרק הקודם. הפעם יש לנו בשבילכם גם פינת החמישיות וגם פינה חדשה שאנחנו חונכים. תהנו, שיהיה לכם פרק מוצלח. בואו נתחיל מפינה ותיקה, אנחנו קוראים לפינה הזאת החמישייה, ובה אנחנו מדרגים חמישה דברים. אנחנו נתחיל, הפעם, לא נתחיל, נתחיל ונסיים, נעשה. הופעות גדולות בגמר. לכבוד הגמר שלנו, הופעות גדולות בגמר, הכוונה היא לשחקן בודד, משחק בודד, ואנחנו סופרים מתחילת המילניום, האם אתם מוכנים?
קדימה, דביר.
אני אוהב שאתם משתפים איתי פעולה. נתחיל במקום החמישי. נגיד שהיה קשה מאוד מאוד לדרג את הדברים האלה, זה בסוף זה...
אנחנו שוב, אנחנו מדברים על שחקן בודד במשחק בודד.
חמישה המשחקים שאנחנו הולכים לתאר לכם כרגע היו באמת באמת גדולים, ואני לא יודע איך אפשר להבדיל ביניהם, אבל זה ממש הלכות השערה. נתחיל מאחד שקרה ממש ממש עכשיו, לברון ג'יימס, 2018, גמר, משחק ראשון, 51 נקודות, 8 ריבאונדים, 8 אסיסטים, וגולדן סטייט מפסידים.
אז דיברנו רבות על המשחק הזה, אין יותר מדי מה להרחיב. בסופו דבר זה המשחק שקליבלנד נשברו בו, גם המפסיד היחידי שנכנס לרשימה הזאת, אבל זה באמת הופעה מדהימה והיסטורית ואלדורית.
הדברים הגדולים בהופעה הזאת זה ה-60% מהשדה, זה 43% מהשלוש, זה 90% מהקו, זה באמת, אפשר לעשות, להיות כל כך יעיל בכל כך הרבה זריקות, זה דבר מדהים.
שוב, הוא עמד במהלך המשחק על, בשלב מסוים על 13-16 מהשדה. ככה שלקראת הסוף הוא התעייף, אבל עדיין מספרים מטורפים, הוא בלתי עציר.
ומה לא יאמן בהופעה הזאת?
שהיא מקום חמישי.
ופלוס מינוס 13. מינוס 13.
שזה פחות אומר עליו ויותר אומר על האחרים.
כן. נמשיך. ההופעה הבאה, במקום הרביעי, זהו טים דנקן בשנת 2003, משחק מספר 6, והוא שם 21 נקודות, 20 ריבאונדים, 10 אסיסטים ו-8 חסימות.
אז מדובר על משחק 6 בגמר ה-NBA מול ניו ג'רזי, שהפסידו גם בעונה הקודמת בגמר מול הלייקרס. ניו ג'רזי אומנם לא קבוצה כל כך מרשימה. הם היו בפיגור 12 הפרש במשחק הזה בגיים 6 ברבע האחרון, והם הפכו וניצחו. מה שמעניין במשחק הזה, חוץ מהמספרים המטורפים האלה של דנקן, זה שהיה קרוב לקוואדרופל דאבל, 21, 20, 10 אסיסטים, 8 חסימות. יש איזשהו סרטון ביוטיוב, חפשו אותו, שמוכיחים שהוא עשה קוואדרופל דאבל במשחק הזה. זאת אומרת, יש פרט לשמונה החסימות שלו, יש עוד שתי חסימות, שאם הייתם, אני כשהסתכלתי אמרתי, וואלה, זו חסימה, שהם לא נספרו לו. אחת נספרה לו כחטיפה, ואחת נספרה כחסימה של דיוויד רובינסון, שהשחקן המשמעותי יותר שחסם את החסימה הזאת היה טים דנקן. ככה שאומנם סטטיסטית הוא לא עשה את זה, אבל דה פקטו טים דנקן עשה קוואדרופל דאבל במשחק מכריע בגמר NBA.
וזה כבכל נראה אולי טיפה פחות מרשים בגלל ה-21 נקודות, אבל צריך לזכור איזה סקור נמוך היה במשחק הזה, זה היה משחק מאוד מאוד איטי, גם מדובר על תקופה שונה, 77-88, רבע מהנקודות לקבוצה עדיין, ואדיר.
מי זוכר בכלל שפעם שיחקו עם שני סנטרים וזה היה צורת משחק יעילה?
כן. נמשיך, אנחנו במקום השלישי, אנחנו חוזרים אל לברון ג'יימס, הפעם אנחנו ב-2016 מול גולדן סטייט, משחק מספר 6, 41 נקודות, 8 ריבאונדים, 11 אסיסטים ו-4 חטיפות.
ועוד פעם, אחת הסדרות המענות, גם דיברנו עליה לפני שני פרקים שדירגנו את סדרות הגמר, משחק 6, קליבלנד מנצחת אחרי שהיא בפיגור 3-2, זה המשחק שאחרי החזרה המערכה, משחק מטורף, וכשהוא טוב ויש לו את העזרה, וזה מגיע, זה כל כך אלגנטי, וזה כל כך מרשים איך שהוא משתלט על משחקים, והוא כל כך רב גוני ביכולות שלו לעשות הכל, פשוט הצגה גדולה.
אנחנו צריכים לזכור, גולדן סטייט הובילו 3-1 בסדרה הזאת, במשחק החמישי דריימונד לא שיחק, ההפסד אמנם התקבל בהבנה כי דריימונד לא שיחק, ואז אמרו, אוקיי, דריימונד חוזר למשחק 6, זה ייגמר במשחק 6. ווואלה, לברון נתן שם משחק מטורף, ואנחנו יודעים איך הסדרה הזאת נגמרה לאחר מכן.
חשוב להזכיר שלמה שאנחנו, כל פעם שאנחנו מציינים את ההופעות ההיסטוריות האלה של לברון, אני חייב לשים את הדגש, גם כאן יש פה הופעה יעילה בטירוף, שוב 60% מהשדה, 50% מהשלוש, לקלוע 41 נקודות באחוזים כל כך טובים, במיוחד שההגנה מתרכזת בך, כמובן שיותר היום מאשר אז, זה דבר שהוא...
בכלל, לברון היסטורית הוא שחקן יעיל מאוד לשחקן שמשחק כל כך הרבה בפרימטר.
כן. נמשיך?
קדימה.
במקום השני? מי לא זוכר את זה, אלן אייברסון, 2001, 48 נקודות, 5 ריבאונדים, 6 אסיסטים, 5 חטיפות, במשחק מספר 1 מול הלייקרס. מרסלו?
אני אשאיר לסתיו את המקום הראשון, אבל הלייקרס של אותה עונה הייתה קבוצה היסטורית.
אנחנו לא רוצים לשמוע את סתיו מדבר על ההפסדים של הלייקרס.
לא, בגלל זה אני משאיר לו את המקום הראשון.
כן.
הלייקרס הגיעו לגמר הזה ב-12-0, הם לא הפסידו אף משחק פלייאוף לאורך כל הפלייאוף הזה. פילדלפיה לעומתה הגיעה אחרי שתי סדרות, חצי גמר וגמר מזרח, שבהם ניצחה בגיים 7, הגיעה עייפה, הגיעה שבורה, הגיעה ברוטציה מאוד מאוד קצרה, והייתה איזושהי תחושה באוויר שהלייקרס הולכים לדרוס גם אותם ולסיים פלייאוף היסטורי של 16-0, ואז במשחק מספר 1 בחוץ, אייברסון נתן את התצוגה הזאת של 48 נקודות, 5 ריבאונדים, 6 אסיסטים, ניצח את הלייקרס בחוץ, זה לא כל כך עזר להם, כי הלייקרס ניצחו את 4 המשחקים האחרים הבאים ולקחו את האליפות. מבחינתי זה המשחק שדורג מקום ראשון.
באוברטיים.
כן, באוברטיים. אחת התצוגות הגדולות, ושוב, זה אלן אייברסון, אנחנו צריכים לזכור, שחקן של 1.80 מטר, אמנם לא הכי יעיל מבחינת אחוזים והכל, אבל לנצח את הלייקרס הזאת בחוץ, בסדרת גמר, שהוא היה שם לבד, השחקן השני הכי טוב בקבוצה הזאת היה דיקמבה מוטומבו.
אירון מקי.
אירון מקי, אפשר להתווכח. אחת מרשים, והדילוג מעל טיירון לו כמובן.
בדיוק, זו התמונה אולי שהכי זוכרים, כשהוא מדלג מעל טיירון לו, בהבעת חוסר כבוד מוצדקת.
הוא לא הראשון ברשימה הזאת שמדלג מעל טיירון לו.
ולמרות שטיירון לו עשה עבודה סבירה עליו.
בשאר הסדרה, הוא כן, הוא נצמד אליו כמו הלוקה וטיפה העט אותו, נכון.
מוכנים, המקום הראשון, דראם רול. שקיל אוניל 2001, אותה סדרה בדיוק, זה עכשיו משחק מספר 2, ושימו לב השורה הסטטיסטית הבאה, 28 נקודות, 20 ריבאונדים, 9 אסיסטים, 8 חסימות, וואו.
אז...
Unstoppable, סתיו?
ולייקרס באו אחרי הביקורת, אנשים שאלו שאלות, ושקיל פשוט חטיף טירת לחי מצלצלת לדיקמבה מוטומבו, סנטר הגנה מהמשובחים של אותה תקופה, נתן להם טירת לחי, הסביר לאן הכיוון של הסדרה הזאת הולכת. מרסלו אמר שהוא התחיל להציג את הניצחון, את המשחק של אייברסון, שכולם בטח זוכרים, אבל... אני חושב שהמון המון מהמאזינים היותר צעירים שלנו לא ממש זוכרים את אלן אייברסון ואו את שקיל בסיאו. שקיל בסיאו זה היה כוח בלתי ניתן לעצירה, באמת שחקן שמשלב עליונות פיזית ועליונות אתלטית על כל שומר שלא תשימו לו, והיו רגעים בסדרה הזאת ובמשחק הזה במיוחד, שזה נראה כמו משחק גבר אל מול ילדים, זה היה... פשוט תצוגה דומיננטיות מהמעלה הראשונה.
ציינת את נקודת המפתח, הוא עשה את זה מול מוטומבו, מול אחד הסנטרים המגנים הכי טובים בהיסטוריה.
שחקן שהביאו במיוחד כדי שימדו ש...
וזה לא עזר. הם
הולכים לפעול בסדרה הזאת.
אמרנו, זה היה במשחק 2 למשחק מספר 1 של אייברסון שדיברנו עליו מקודם, במשחק 1 הוא עשה 44 ו-20 שקיל. וזה לא ברשימה שלנו אפילו, רק מראה כמה שקיל...
חמישה אסיסטים.
מראה כמה...
וב-60% מהשדה.
רק מראה כמה שקיל היה דומיננטי בשנים האלה.
כמה שלשות זרק שקיל בקריירה שלו?
אחת.
נכון.
הופתעת.
הופתעתי.
הוא שבר יותר סלים מאשר שלשות שזרק.
ונציג לנו פינה חדשה ואחרונה, איתה נסיים את הפרק, אלא אם כן התחשב לנו לדבר עוד קצת על ג'סטיפיי. אנחנו נקרא לזה הדיבייט, ואיך התקיים הדיבייט הזה? אני לא דנתי אתכם לפני זה על זה שאנחנו קוראים לזה ככה, נכון?
לא.
אז אנחנו קוראים לזה הדיבייט, וכמו שאתם רואים...
Working title.
Working... לא, אנחנו נשאר עם זה. טוב, אז אנחנו הולכים לקיים פה דיבייט בין סתיו המכונה The Process למרסלו המכונה The Results, ונשאל שלוש שאלות, ובואו נתחיל, כאילו נראה... ננסה להסביר לכם תוך כדי.
בואו ננסה לעשות דיבייט.
בואו ננסה לעשות דיבייט. השאלה הראשונה, האם לברון... מבחינתו צריך להישאר במזרח, אנחנו נפתח את הדיבייט הזה בהצהרת פתיחה של 30 שניות. 30 שניות, סתיו, תפתח, האם לברון צריך להישאר במזרח?
לברון ג'יימס צריך לבחור את היעד הכי טוב מבחינת כדורסל שיש לו, או מבחינת איזושהי מטרה שיש לו שלא קשורה לכדורסל. מיקום הקבוצה הזאת היא ממש לא משנה. אני לא רואה הבדל בין להפסיד בגמר, או להפסיד בחצי גמר, או כל דבר אחר. הוא צריך לבחור את הקבוצה שהכי תתאים לו מבחינת כדורסל, וזה מה שצריך להנחות אותו.
יש לך עוד 3 שניות?
לא, סיימתי.
בום. מרסלו, אם אתה מוכן?
כן.
יאללה.
אז הנרטיב של לברון ג'יימס היום הוא 1. מלך המזרח, שזה אומר 8 הופעות רצופות בגמר ה-NBA, ניצחון ב-24 סדרות גמר רצופות. דבר שני, אנחנו שוכחים שלברון...
מה? 24 מה?
סדרות.
סליחה, אז אתה לא
מפריע.
אוקיי.
תעצור לי את השעון בבקשה.
תמשיך.
דבר שני, הדרך, אני מסכים איתך סתיו שה... בין אם אתה מפסיד בגמר או מפסיד בחצי זה לא משנה, אבל ברגע שאתה מגיע לגמר יותר קל לזכות באליפות, יותר קל להגיע לגמר במזרח ולא דרך יוסטון וגולדן סטייט. דבר שלישי, לברון בן 34, שיחק, יהיה בן 34 עונה הבא, שיחק העונה 104 משחקים, עונה 15 בליגה.
סטופ, תתי לך גם זמן פציעות בגלל סתם.
אין בעיה.
טוב, עכשיו אנחנו נדבר, זה סיבוב התקיפה, סתיו. אתה מתחיל, אתה מותר לך להגיב ולהגיב לדברים ש...
אתה אמרת פה שני טיעונים מרכזיים שאני לא מבין איך הם תומכים בהישארות המזרח. אחד, אם הוא רוצה לקחת אליפות, זה המטרת על שלו, אז הוא צריך כאילו לבחור את הקבוצה הטובה ביותר, בין אם במזרח או בין אם במערב, כי גם אם אתה אומר שיותר קל לזכות באליפות כשאתה מגיע, אז אם הוא יעבור את גולדן סטייט ויגיע מהמערב, אז היריבה תהיה חלשה יותר. אחד. שתיים, אתה אמרת שהוא הנרטיב של מלך המזרח. לברון ג'יימס לא רוצה להיות מלך המזרח, לברון ג'יימס רוצה להיות מלך ה-NBA. אז אם הנרטיב הוא מלך המזרח, אני משער שהוא ירצה להגיד אני מלך ה-NBA, ולעשות את זה גם מהמערב, ככה שמבחינתי, שני הדברים המרכזיים שאתה אמרת לא תומכים בטיעון הוא צריך להישאר במזרח.
בהנחה ואנחנו...
רגע, סתיו, אם סיימת.
סיימתי.
בסדר, מרסלו, יש לך דקה מעכשיו, צא, אתה יכול להגיב על דברים שלו ולתקוף את מה שהוא אומר.
אז הכוונה עם מלך המזרח הוא מישהו שזכה באליפות המזרח. אני יוצא מנקודת הנחה שלברון לא ילך לגולדן סטייט, אז אני לא רואה סיטואציה טובה יותר להגיע לגמר במערב, גם אם הוא ילך ליוסטון, מאשר אם הוא יישאר במזרח, נגיד בפילדלפיה, אולי אם הוא ילך לבוסטון, אולי אם הוא יבנו איזושהי קבוצה טובה יותר בקליבלנד. אני אמשיך את הנקודה האחרונה שסיימתי מקודם. לברון שיחק העונה 104 משחקים, הוא בגיל 33, הוא לא אמור לשחק כל כך הרבה, הרבה יותר קל לנוח במזרח, שהוא הרבה יותר חלש, יכול לוותר על משחקים, יכול לשחק הרבה פחות דקות, מאשר אם הוא יעשה את זה במערב. המערב הרבה יותר אינטנסיבי, הרבה יותר קבוצות שנלחמות על פלי אוף, ושוב, בגילו הוא כן צריך את הדקות הללו. את האליפות במיאמי הוא לקח כשכיר חרב, פה אני נותן את הנקודה ספציפית לקליבלנד, אליפות במיאמי הוא לקח כשכיר חרב, הוא חזר אחורה, חזרה לקליבלנד, כדי לקחת את האליפות בבית שלו. אני לא חושב שאם עכשיו הוא יעזוב וילך למערב, בין אם זה ליוסטון, בין אם זה איזושהי קונטנדרית אחרת, זה משהו שיהיה טוב למורשת שלו.
יפה מאוד, עמדת בדיוק על דקה, זה שיעור טוב. אנחנו נמשיך עם סיבוב עם 3, שאלת המנחה, 30 שניות, אני אתחיל עם מרסלו. מרסלו, אמרת שבמזרח יותר קל להגיע לאליפות, איך אתה רואה את בוסטון בתור משוכה שהוא אמור להתמודד איתה? האם בוסטון הנוכחית, או בוסטון שעושה עכשיו איזשהו טרייד, להביא את אנטוני דייוויס או משהו כזה?
אם אנטוני דייוויס מגיע זה משנה את התמונה לגמרי. אני מסתכל על בוסטון הנוכחית עם קיירי ועם גורדון היוורד, אני משווה גמר מזרח של קליבלנד / פילדלפיה, איפה שהוא יהיה מול בוסטון, לעומת גמר מזרח של לברון במערב מול גולדן סטייט. לדעתי מבחינתי זה מאוד פשוט. שוב, אם אתה מצרף את למיקס הזה את אנטוני דייוויס, זה משנה את התמונה, אנחנו עדיין לא שם, לכן אני עדיין עומד עם התשובה שלי.
כן, יפה מאוד. סתיו, שאלת המנחה שלך. אני צריך לחשוב על משהו טוב. בכל זאת, היריבות במערב הרבה יותר קשות, ואתה לא חושב שיש איזשהו... ריצת פלייאוף טובה שצריכה להיות חלק מהנרטיב של, לברון, בעולם שעדיין צופר נרטיבים כאלה?
אני מסכים שצריכה, בשביל שהנרטיב לא ישתנה ממה שהוא קיים היום, אלא רק ישתפר, לברון צריך להמשיך לעשות ריצות פלייאוף טובות. אני לא חושב שהוא יבחר לעבור לסקרמנטו, ככה שיהיה לו מאוד קשה לעשות ריצת פלייאוף טובה, למרות שגמר מערב עם סקרמנטו, אני חושב, יהיה הישג הכי גדול בקריירה שלו. אבל כל קבוצה מהפול שהגיוני שלברון ג'יימס יבחר, תהיה אוטומטית קונטנדרית. אם הוא יבחר קבוצה טובה, וזה מה שאני אומר, צריך להיות הקו מנחה אותו, הוא יכול לנצח כל קבוצה שיש לדו שחקנים טובים. אז...
סטופ!
אני יכול לשאול שאלה?
לא.
לא, חבל.
יש לכם עכשיו 30 שניות להציג את הסיכום שלכם. מרסלו, נתחיל איתך. מרסלו, 30 שניות, צא לדרך. אחרי זה אנחנו נבחר מנצח.
דיברנו כל כך הרבה. לברון בגילו, לדעתי, צריך לחפש את הדרך הקלה להגיע לגמר. והדרך הקלה תהיה במזרח. שוב, כל עוד יש לנו את גולדן סטייט, את המפלצת הזאת שלא הולכת להתפרק בקרוב במערב, אז הדרך הקלה לגמר תהיה במזרח, יוכל לנוח יותר. ושוב, אנחנו שוכחים, הוא בן 34, הוא אמנם מפלצת, אבל הוא לא יכול להמשיך בקצב הזה, ובמזרח יהיה לו יותר קל לעשות את זה.
יפה מאוד, סתיו, סיכום שלך, ואז נבחר מנצח.
אני חושב שלברון צריך לבחור את הקבוצה הטובה ביותר שעומדת לרשותו, גם אם היא במערב, הדבר שצריך להנחות אותו זה שיהיה לו טימייטס יותר טובים, אם יהיה לו טימייטס יותר טובים, הוא יוכל לנוח יותר, אנחנו יודעים שהיום הקבוצות הגדולות באמת לא צריכות להיות במאזן הטוב ביותר, אלא צריכות להגיע הכי רעננות, לא יהיה בעיה לתת לו יותר מנוחה כשיהיה לידו שחקנים טובים, ההחלטה שלו צריכה להתקבל נטו מבחינת כדורסל, או הסיטואציה שיוכל להרכיב לקבוצה עליה הוא יגיע, מזרח מערב לא משמעותי.
אנחנו נפסול את שתי המילים האחרונות שאמרת, מבחינתי לא אמרת לא משמעותי, בכל זאת אתה המנצח של הסיבוב הזה, סתיו.
סתיו פאוור.
יש לנו 1-0 לסתיו בשאלה הראשונה, יש לנו 3 שאלות שכאלה, בוא נמשיך עם השאלה השנייה. העונה הראתה לנו שגולדן סטייט לא רחוקה משאר הליגה, כמו שחשבנו, ושנה הבאה פתוחה לחלוטין. מרסל, אתה מסכים עם זה?
אני לא מסכים עם זה.
סתיו, אתה מסכים עם זה?
אני מסכים עם זה.
יופי, סתיו, אז אתה הולך על המסכים עם זה, מרסלו, אתה לא מסכים עם זה, מרסלו, הצהרת פתיחה, לך על זה.
אמרתי את זה במהלך כל העונה שגולדן סטייט מאוד מאוד משוממת במהלך העונה, והיא די רוצה להעביר את העונה סדירה כדי להגיע לפלייאוף. בפלייאוף ראינו אותה משחקת, מנצחת בקלילות בסיבוב הראשון את סן אנטוניו, מנצחת בקלילות בסיבוב השני את ניו אורלינס, בגמר מנצחת בקלילות את קליבלנד. המצ'אפ היחיד שהיה קשה לה היה מול יוסטון. עכשיו, נכון שיוסטון יכולה לתת פייט גם בשנים הבאות, אבל אנחנו כרגע לא כל כך יודעים מה הולך לקרות שם, אם קריס פול יאריך חוזה, לא יאריך חוזה, שחקני המשנה, טרבור אריזה אולי יעזוב, אולי לא יעזוב. כרגע האלטרנטיבה היחידה בליגה היא יוסטון.
סתיו, הצהרת הפתיחה שלך? גו.
אני מדבר על עובדות בלבד של דברים שראינו. גולדן סטייט העונה, סיום מקום שני במערב. גולדן סטייט העונה, היו צריכים 7 משחקים ופציעה של קריס פול בשביל להגיע לגמר המזרח. הסדרה מול סן אנטוניו הייתה מול קבוצה שהיה חסרה את השחקן הטוב ביותר שלה, שזה גם סוג של מזל, שזו הייתה הגרלה שצפנה לה בפלייאוף. הם יותר פגיעים. כל דבר שראינו מראה את זה והופך את זה לנכון. עכשיו רק צריכה להיות הקבוצה הנכונה, שתדע לקרוא את התיגר על זה.
סטופ. מרסלו, אנחנו נמשיך איתך, זה הדקה שיש לך, בוא אתה יכול גם לתקוף את הטענות של היריב שלך, צא לדרך.
אני לא אתקוף, המשפט האחרון של סתיו, עכשיו צריך את הקבוצה המתאימה שתדע לקרוא תיגר על זה. אז העונה ראינו קבוצה שפיתחה איזשהו סגנון משחק קצת פחות אורתודוקס, כמו שאומרים את זה באנגלית, אבל זו קבוצה אחת. אני לא חושב שיש כיום קבוצה בליגה פרט ליוסטון שיכולה לאורך זמן, לאורך של 7 משחקים, לתת את המצ'אפ הזה, ושוב, אנחנו שוכחים ש... הייתה עונה מאוד מאוד מוזרה לגולדן סטייט, עם כל הפציעות וכל העניינים שהיו מסביב. אם זה יקרה בעונה הבאה, אז גם העונה הבאה יכול להיות שתהיה צמודה, יכול להיות שלא, אבל בסופו של דבר זה תלוי לגמרי בגולדן סטייט. 4 הכוכבים שלה עדיין בכושר C, אף אחד מהם עדיין לא בן 30, ואני לא רואה ירידה בכושר שלהם לאור זמן, להפך אפילו, דווקא בגלל שהעונה הזאת קצת פחות הרשימה והיסטורית, קצת פחות נרשמה לעומת העונות הקודמות, יכול להיות שהעונה הבאה הם כן ירצו מההתחלה לתת את הבוסט הזה, ולתת איזושהי עונה שתהיה הרבה יותר מרשימה.
כל הכבוד הזה שלא תקפת את סתיו, ובכל זאת, סתיו, עכשיו זה הזמן שלך.
אז אני לא רואה את הדברים כמוכן. דבר ראשון, דריימונד גרין לא נתן את העונה הכי טובה שלו, אז לא ראינו את השחקנים האלה בסיאם, זה נכון שהם לא בגיל הזה שאתה אמור לדאוג מירידה ברמה, אבל אחד מהם אנחנו כבר ראינו ירידה ברמה שלו, שמענו שיש שם היו בעיות לאורך העונה בחדר ההלבשה, שזה משהו שעוד פעם פט ריילי הגדיר כ-The Disease of More, ברגע שאתה מצליח יותר, אתה רוצה יותר, אתה יותר חשוב לך הדברים האישיים שלך, מאשר הדברים הקבוצתיים, מעבר לזה, יוסטון הוכיחו שהם מסוגלים לקרוא תיגר בקונספט הנוכחי שלהם, בוסטון, אנחנו מאמינים שתהיה קבוצה מאוד מאוד טובה, עם המון המון כישרון והמון המון עומק בעונה הבאה, וזה רק שני קבוצות. לברון ג'יימס ישחק בקבוצה 95% שלא תהיה קליבלנד, או קליבלנד, לא תהיה קליבלנד הזאת, אלא תהיה קליבלנד, גם קליבלנד אחרת, אז לברון ג'יימס הוא אוטומטית קונטנדר, קיימות הקבוצות האלה כבר עכשיו, הפרי אג'נסי והדראפט יכול לעשות עוד שינויים, אז גולדן סטייט,
סטופ. גולדן סטייט, סטופ. בסדר, שלב שאלת המנחה, ואני פה נדרש לתת שאלות טובות, אז אני אנסה להנחת על זה. סתיו, אנחנו מדברים פה בכל זאת על קבוצה שיש בה אולי ארבעה הול אוף פיימרים של כל הזמנים. יוסטון, היא נראית כרגע המועמדת המובילה, אבל היא תהיה יותר פגיעה אפילו בשנה הבאה. אם הם יחתימו את קפלה, יהיה להם יותר קשה להחתים שחקנים אחרים. הם צריכים איזו קונסטלציה מסוימת. קריס פול בשנה מבוגר יותר. הרדן לא הראה שום דבר, או לא הרבה דברים שציפינו שהרדן יראה. איך אתה שם אותם בתור ה-team to beat? איך אתה שם אותם בתור ה...
אני, דבר ראשון, לא אמרתי שיוסטון היא ה-team to beat, אמרתי שגולדן סטייט פגיעה ויהיה יותר מקבוצה אחת שתקרא לתיגר, ואני עומד מאחורי זה. יוסטון, יש להם החלטות שהן צריכות לקבל בקיץ. אני סומך על מי שמקבל שם את ההחלטות, שידע לקבל את ההחלטות הנכונות. גם אם יצטרכו לוותר על איזשהו טרבו אריזה, זה לא שהוא שחקן שאי אפשר להחליף אותו. אם אתה בונה על בריאות אצל גולדן סטייט, אז אתה יכול להגיד אותו דבר לגבי יוסטון, או להפך, סטף קרי הוא לא שחקן בריא לאורך הקריירה שלו, אז יוסטון היא קונטנדרית, בהנחה שלא תחליט לפרק את הסגל. שוב, בוסטון היא תהיה קבוצה מאוד מאוד טובה. לברון ג'יימס.
לברון ג'יימס.
לברון ג'יימס. מרסלו, שאלה אליך. וזאת השאלה פשוט מהכיוון ההפוך. אנחנו ראינו כמה קרובה הייתה יוסטון, כמה טובה יכולה להיות בוסטון, במיוחד עכשיו שהיא מקבלת את השחקן הכי טוב שלה, ואולי את שני השחקנים הכי טובים שלה. שום דבר ממה שראית העונה הזאת לא גרם לך לראות את זה. לראות שיש פה איזו קבוצה שהיא ארבע רמות מעל כולם.
נכון, אני מסכים שמה שראינו העונה, מה שאני אומר זה מה שראינו העונה זה לא, לדעמי, זה לא גולדן סטייט האמיתית. אנחנו צריכים לזכור שכמו שאמרת, העונה הבאה, קפלה מקבל כנראה חוזה מקסימום, או שלא מקבל ועוזב. קריס פול דורש כרגע חוזה מקסימום ולא מוכן להתפשר, וגם קריס פול לא הופך ונהיה צעיר יותר ובריא יותר. עכשיו, אמרתם מקודם שאם קריס פול נשאר, לא יודעים איך זה נגמר, אם איגודל המשחק, אני לא יודע אם זה מגיע לשישה משחקים, ואז אנחנו לא מדברים בכלל על יוסטון כמועמדת מתחרה אמיתית לגולדן סטייט. בוסטון, אני...
בוסטון, אתה מס? 30 שניות דבר סיכום, עושה לא תוכל להתחיל ולהשלים את ה... את המס.
אני חושב שכמו שלפעמים עונות מסוימות של קבוצות או תקופות של מסוימות של קבוצות מסנברות אותנו וגורמות אותנו לחשוב אובר על הקבוצה הזאת, מה שקרה השנה עם גולדן סטייט זה הפוך. זאת אומרת, בגלל כל הסיטואציות והפציעות והכל, קצת איבדנו את הזיכרון על כמה גולדן סטייט הזאת היא קבוצה היסטורית וקבוצה טובה. בוסטון תהיה קבוצה אדירה, אני לא חושב שכבר בעונה הקרובה, דווקא החזרה של השחקנים למסגרת המצוינת שראינו בפלייאוף יכולה לפגוע בהם קצת, בטווח הקצר, בטווח הארוך לא.
סטופ. סתם, הסיכום שלך, 30 שניות.
אז דבר, אני הולך עם מה שאני, העיניים שלי ראו. העיניים שלי ראו יוסטון טובה. העיניים שלי יודעות להגיד לי שבוסטון הייתה טובה עונה, תהיה הרבה יותר טובה כשיביאו לה שחקן שהוא שחקן על ועוד שחקן מאוד מאוד טוב. בנוסף, עייפות החומר, ארבע גמרים רצופים, אתה מדבר על גמר חמישי רצוף, זה דברים שמאוד מאוד קשה לשמור על החדות המנטלית לאורך זמן, זה דברים שמאוד מאוד קשה להשיג. לא אומר שגולדן סטייט לא תהיה בודדה במאבק על אליפות, לא תיתן עונה כזאת קלה, ומאוד יכול להיות, תלוי בלברון, שהיא לא תהיה אלופה.
יפה מאוד, סטופ. אנחנו חוזרים עוד סיבוב אחד לסתיו, אז כל הכבוד לך על זה.
לא.
ומרסלו, יש לך הזדמנות לא לעשות בושה של סוויפ.
דאבל או נאפינג.
משהו מראה, אומר לי שאני אפסיד עכשיו.
אני לא בטוח. האם שחקן צריך לוותר על כסף בשביל הזדמנות ללכת אחרי תארים, מרסלו, האם אתה חושב שזה נכון?
אני חושב שהוא כן צריך לוותר על כסף. בסופו של דבר כדורסל הוא ספורט תחרותי. שחקן ימדד לא אם הוא קלה 30 נקודות למשחק או עשה טריפל דאבל או דאבל דאבל. סוף הקריירה הוא ימדד האם הוא שיחק בקבוצה מנצחת וכמה תארים הוא זכה. אז כן, חייב. אם יש הזדמנות לחזק קבוצה בתמורה כשהתחליף הוא הורדה של טיפה מהשכר, אז כן, חייב לוותר.
יפה, ועשית את זה ב-22 שניות. הזמן המהיר עד היום, אתה יכול לרשום את זה ברשימת השיאים שלך. סתיו, 30 שניות. האם אתה חושב ששחקן איץ' צריך לוותר על כסף?
אני חושב שאף עובד בשום קונסטלציה בעולם, בשום מקצוע, לא צריך לוותר על אגורה שחוקה אחת בשביל המעסיק שלו. במיוחד שחקנים שהקריירה שלהם, בניגוד לשאר העובדים בעולם, היא קצרה. אם שפר עליך מזלך, תשחק 12-13 עונות, זה ההזדמנות היחידה שלך להרוויח כסף. אין שום סיבה בעולם לוותר על כסף. כדורסל הוא ספורט תחרותי, ועדיין האנשים האלה באים למקום העבודה שלהם.
יפה מאוד. מרסלו, דקה.
לא, אני לא אתקוף. השיחה הזאת בינינו התחילה על קריס פול, על ההצהרה של קריס פול, האם הוא הצהיר שהוא לא יוותר על כסף, שהוא רוצה חוזה מקסימום, הוא רוצה חוזה ארוך מקבוצה. עכשיו, יוסטון, אני, לדעתי, יוסטון הנוכחית, עם קריס פול בחוזה מקסימום, ועם קלינט קפלה, שכנראה יקבל חוזה מקסימום, ועם ג'יימס הרדן והחוזה שלו, לא יכולה לבנות קבוצה מספיק תחרותית, היא לא יכולה לרענן ולהיות מספיק תחרותיים בעונה הבאה. עכשיו, אני מסתכל ספציפית על קריס פול. קריס פול במהלך הקריירה הרוויח 185 מיליון דולר, עד העונה הזאת. אם בעונה הבאה הוא ירוויח, במקום 30 מיליון דולר, ירוויח 20 מיליון דולר, ובעשרה מיליון דולר עליו, אם הצליחו לעשות איזשהו טרייד על ריין אנדרסון ולהביא את לברון ג'יימס, רווח נקי שלו. עכשיו, את הרווח הכספי, את הפער הכספי הזה, הוא יצליח להרוויח במקום אחר. כשאתה אלוף NBA, את הפרסומות, אתה תקבל יותר כסף, וחוזה נעליים, אתה תקבל יותר כסף, והכל מסביב. אנחנו לא מדברים פה על שחקנים עניים, אנחנו מדברים פה על שחקן שהוא שרוויח 185 מיליון דולר עד עכשיו בקריירה, אם הוא יוותר על 10 מיליון דולר בשביל הלגאסי שלו, בשביל המורשת שלו.
סטופ. סתיו, הדקה שלך.
אתה אומר בעצם שבשביל שקבוצה תצליח, האחריות על הוויתורים צריכה להיות של העובד ולא של המעביד. נשמע לי משהו שאתה בחיים לא היית מסכים אליו. אם היו אומרים לכל עובד עלי אדמות, תביא עכשיו אני כדי שהחברה שלנו תצליח הרבה יותר, ואתה תחשב העובד הכי טוב בעולם, אבל תוותר על חצי מהשכר שלך, או על 20% או על 15%, היינו צוחקים בפרצוף למעביד שלנו שבכלל מסכים להעלות את הרעיון הזה. זה נחמד וזה מאוד נובילי ורומנטי להסתכל עליהם, כאילו הם צריכים לעשות איזה שהם ויתורים, ואתה מסתכל על מה ההבדל בין 180 ל-160 מיליון, אבל יש הבדל בין 180 ל-160 מיליון, זה הכסף שלהם, המחס הכיס שלהם, ודרך אגב, להגיד את זה על קריס פול זה מאוד מאוד קל, אבל האם דמיין לילר צריך לוותר, והאם טרבור אריזה צריך לוותר, והאם השחקן שמקבל משכורת של 20% מעל המינימום צריך לוותר. לא, התשובה היא, זה מאוד עצלן להגיד לעובד, האיש הכי עני בשרשרת הזאת של העסק הזה שקוראים לו NBA, להגיד לו, תוותר על כסף כדי שכולנו נוכל ללכת הביתה בסוף מאושרים את הבא.
השאלה זהה, לא השאלה זהה, השאלת המנחה, סליחה, סתיו, השאלה מתחילה אליך, ולפני שאני אפס את הזמן, האם זה לא בעצם החלקים הטובים ביותר של שוק חופשי, השחקן לא נאלץ לקצץ בשכרו, אלא מציעים לו אפשרות של לקצץ בשכרו לטובת משהו, אם זה לא אותו דבר כמו עובד שמציעים לו לקצץ בשכר תמועת אופציות של החברה. הרבה אנשים בסטארט-אפים עובדים מה שהם היו עובדים, כי הם מצפים שאולי יש להם חלקים באיזה משהו וזה, זה משהו ששווה משהו.
אוקיי, אם תבטיח לשחקן אחוזים מהקבוצה תמועת הביטור, ששווה ערך לביטור שהוא עושה, go on! אף בעלים בעולם לא יציע לשחקן.
זה לא מה שאמרתי, תענה לשאלה. אני מדבר על האפשרות להציע לו עסקה. העסקה יכולה להיות טובה לו או לא יכולה להיות טובה לו, אבל הוא יכול להציע לו, שהוא אומר, אתה עלול להיות בקבוצה אלופה, וזו החלטה שלך, אבל אתה יכול לקצץ מהשכר שלך כדי לעזור לזה לקרות. תבחר, כן, כן, לא.
אני חושב שלהעמיד את השאלה הזאת אל מול השחקן, זה לא מקום פייר. ואתה מכניס אותם לאיזשהו מקום של אם אתה לא לוקח את זה, אז לא אכפת לך מהקבוצה, ואם אתה או אתה חמדן, אבל אם אתה לוקח את זה, כל הכבוד לך, הדבר היחיד שאכפת לך, זה לא נכון. זה ההזדמנות שלהם להרוויח כסף. הליגה לא מאפשרת להם להרוויח את הערך האמיתי שלהם, אנחנו בקאפ ספורט, וגם המשכורות הם קאפ. זה אומר שאם הוא לא לוקח את המקסימום, הוא לא יכול להשלים את זה באחרי זה. הוא לא יכול לקבל את זה קודם, הוא תמיד מוגבל, אז אין שום סיבה שהוא זה שיעשה את הוויתורים.
סטופ, סטופ, סטופ. מרסלו, השאלה שלי אליך היא כזו, ואני הולך קצת אחורה לדיון שהיינו לפני. בעצם אם שחקן מקצץ מסחרו, ולא מקבל את מה שהוא אמור לזכות, הוא יוצר איזשהו אי שוויון בליגה, יש איזה קאפ ספייס שקיים בליגה, והוא בעצם, הוא מעוות אותו, כי עכשיו פתאום, שחקן שאמור לקבל סכום מסוים, נמצא בקבוצה שהיא עכשיו שווה יותר מהסכום שכרגע קבוצה. זאת אומרת, אם יש 100 מיליון, אז הקבוצה כרגע שווה 105 מיליון, אבל היא לא משלמת את אותה 105 מיליון. האם אתה לא חושב שזה אנטי-ספורטיבי לעשות קיזוץ בשכר?
אני חושב שמדובר בסופו של דבר על ספורט תחרותי, והמטרה היא בספורט תחרותי היא לא להרוויח כמה שיותר כסף, ואני מבין את הצד הזה של ספורטאי עם קריירה קצרה שצריך להרוויח. בסופו של דבר, ספורט תחרותי, המטרה היא לזכות בכמה שיותר אליפויות. הליגה מגבילה אותך עם הנושא הזה של תקרת שכר, לאחד כוכבים לקבוצה אחת, זו המטרה, אבל שחקן באמת רוצה לקחת אליפות, וזו מטרת העל בסופו של דבר בספורט הזה, והוא מוכן להתפשר, אין דבר טוב מזה. וראינו את זה עם דורנט, וראינו את זה עם...
סטופ! יפה מאוד. דברי סיכום שלך, סתיו.
אז אני חושב שזה מאוד צבוע הדרישה הזאת. אחד, אתה דורש, אתה אומר משחקנים, תוותרו על משהו, ואתה לא אומר להם, למה אתם לא באים בכלל לשחק בשכר מינימום ולקח את התארים שלהם. ומעבר לזה, הציפייה שלך היא מלברון, דורנט וקריספו לוותר, אבל לא מטרבו אריזה לוותר, או לא מהשחקן ריין אנדרסון לוותר. אז זה מאוד מאוד צבוע, זה מאוד מאוד לא רלוונטי. לא צריך להיות בכלל, אז דיבור הזה סביב ויתור בשכר, לא צריך להיות קיים וחלק מהדיון.
סטופ. מרסלו?
אני מצפה מכולם לוותר, דווקא בגלל שהתקרה הזאת היא לא נוגעת רק לכוכבים, אלא לכל שאר השחקנים. אני אפשט את זה איך שאני רואה את זה במשפט אחד. כשאתה ילד ושואלים אותך, ואתה רוצה להיות כדורסלן, שואלים אותך מה המטרה שלך בסופו של דבר, אז הילד לא עונה, המטרה שלי להרוויח 100 מיליון או 150 מיליון דולר ב-NBA, הילד אומר, המטרה שלי היא להיות אלוף NBA. וכדי להיות אלוף NBA, לפעמים אתה צריך לוותר על כסף.
אני לא בטוח שאתה צודק.
אני בטוח.
סטופ. יפה מאוד, מרסלו, למרות הטיעון הגרוע של זה שאתה ילד, או מה היית מחליט כשהיית ילד, אני לא חושב שמישהו נותן לילד להחליט כרגע, אני אחליט כמבוגר, אתה עדיין לוקח את הסיבוב הזה, כל הכבוד, 2-1 בכללי לסתיו, חנכנו פינה, חברים, כפיים.
כפיים? זה הנקודה דווקא שהייתי מעדיף לקחת, אבל ברור לי שאני אפוא על אי.
נכון. תודה רבה לכולכם, תודה רבה על פרק נפלא, תודה רבה לך מרסלו גלייזר.
תודה לכולכם.
תודה רבה לסתיו נמש.
אל תוותרו על שקל המעסיקים שלכם.
סג'ב.
אני רוצה העלאה בשכר. מ-0 שקלים ל-0 שקלים וקוס קולה.
אתה תקבל 200% העלאה בשכר.
הבירות שהבאתי לא מספיקות.
סגב, אנחנו משלמים לך באחוזים בלפוד.
כן, תודה, תודה.
תודה רבה למאזינים שהיו כאן איתנו. סגב, אתה רוצה להיפרד מה? אתה נפרד יותר טוב ממני.
תודה לכולם שהזינו וסקיפו, ואנחנו מקווים שהתוכנית תמצאכם בעיניכם, ושיהיה לכם אחלה של יום ואחלה של שבוע.
אתם מוזמנים לדרג אותנו במקומות השונים. הנה משהו שאני אף פעם לא אומר. ביי, לילה טוב.
לילה טוב.